ערב טוב, נעים להיפגש. זה לילה מאוד מיוחד, ליל הושענא רבה. זה גם ליל החיתום של הכפרה של עוונות בני ישראל וגם של עוונות העולם. וזאת הזדמנות גם לדבר על תיקון העולם. אנחנו היום בתקופה מאוד מיוחדת, שבה עם ישראל חוזר למלא את תפקידו, כלומר, התפקיד שלנו להיות ברכה לכל משפחות האדמה, זה התפקיד המקורי. מה שאי אפשר היה לקיים במהלך 2000 השנים האחרונות, היינו מנועים, והיו לנו הכלים המאפשרים לנו את ההשפעה הזאת, כלומר, מדינה. וברוך השם, היום אנחנו חוזרים להיות בעלי השפעה, ואחד הדברים שמעוררים שאלה, זה באמת הסכם המכונה השלום בין מדינת ישראל לבין האמירויות של המפרץ הפרסי, ולראשונה נעשה הסכם שלום שלא תמורת שטחים, והדבר הזה אני חושב שהוא מאוד משמעותי, כי לראשונה לא רק עם ישראל רואה בערבים שווים, כפי שהרב שטיימלר דיבר עליו מקודם, אבל לראשונה הערבים רואים בעם ישראל בנציח שווה ערך, שאיננו רק צריך להיכנע ולמסור את שטחי אדמתו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שאנחנו צריכים להבין בדיוק מה האופי של התקופה שבתוכה אנחנו חיים. יש הדגשה יתרה במדיה, שההסכם הזה בין ישראל לבין אותן מדינות ערביות מוסלמיות, הוא על בסיס של אינטרסים כלכליים ואסטרטגיים. אסטרטגיים נגד איראן, כלכליים בכלל. ונראה לי שההדגשה היתרה של הממד הזה, זה על מנת להתחמק מן הממד האמיתי. הרי ההסכם הזה נקרא הסכם אברהם. אז אם הוא נקרא הסכם אברהם, אז מדובר פה בהתייחסות למסורת התנכית, שעל כל זה מסורת הדתית. כמו שגם אנחנו מוצאים גם בשכבה הפוליטית במדינת ישראל את האמירה, שאסור שהסכסוך יהפוך להיות סכסוך דתי, כי אז לא יהיה לו פתרון. ולכן מוכרחים לדבר על הסכסוך הזה רק במובן הלאומי, שזה סוג של שקר. ברור שאתה לא יכול לבנות שום דבר אמיתי על בסיס התעלמות מן המציאות. המציאות היא שהסכסוך בינינו לבין העולם הערבי הוא סכסוך בעל אופי דתי, ולכן פתרונו הוא דתי. ומתוך כך, אני רוצה לדון איתכם על המרכיבים של השיח שלנו עם בני ישמעאל, מה זה אומר. אבל שוב אני רוצה לחזור לנקודה הזאת של ההסכם בעל הרקע הכלכלי והאסטרטגי. יכול להיות שאנשים דתיים לא יאהבו לדבר על כך שהקשר הוא על בסיס כלכלי, אבל מצד האמת אני חושב שזה דבר נפלא. הרי רבותינו לימדו אותנו שאין הנבואה שורה אלא על מי שהוא גם חכם, גם גיבור וגם עשיר. בניגוד למה שמקובל בשיטות הרוחניות השונות בעולם, לפיהן הנבואה או ההשגות האלוהיות דורשות מן האדם מאיסה בקנייני העולם הזה, אדרבה, היהדות מלמדת שאם אתה לא מבוסס, אפילו דרך פרסי הנובל של ימינו, העובדה שעם ישראל הוא עם גיבור, גם הדבר הזה הוכח. הוכח במלחמות ישראל, מאז ראשיתה של הציונות, ועד עצם היום הזה, עם ישראל, ישראל הוכיח שהוא עם גיבור. ומאז, מה שנקרא הסטארט-אפ, בעצם הוכח גם שעם ישראל מסוגל להיות עשיר. אם כן, אנחנו כבר בדרך להשלמת התנאים הנדרשים בשביל החזרת הנבואה. כמובן שמה שחסר זה שמי שחכם יהיה גם אותו אחד שהוא הגיבור ואותו אחד שהוא העשיר. בדרך כלל זה נפרד זה מזה. אבל הבסיס להשבת השיח האמיתי על בסיס הנבואה, הדבר הזה מתחיל להיבנות. ייתכן מאוד שהמפגש שלנו עם העולם המוסלמי, כשבני ישמעאל מתנהגים כבני ישמעאל ובעלי הכרה ותודעה ישמעאלית, כלומר תנכית, הדבר הזה מחייב אותנו להיות ישראל של התנך. ייתכן מאוד אפשר לומר, השכבה הפוליטית של מדינת ישראל איננה כל כך מעוניינת בדבר הזה, ולכן מדברים על אינטרסים, לא רוצים לדבר על הממד הדתי, אבל הוא נמצא בעל כורחנו, מתחת לפני השטח, ומעל לפני השטח. ראשית כל, על מנת להבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו צריכים קודם כל לא לשקר. אחד הדברים הבסיסיים ביותר שאנחנו זקוקים לו כאוויר לנשימה, ברגע שאנחנו מדברים על היחס בינינו לבין האומות, זה לא לשקר. אז ראשית כל צריך להגיד דבר פשוט מאוד. ירושלים לא רק שאינה מוזכרת בקוראן, ירושלים מאוסה על ידי מייסד האסלאם. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. כל מי שקצת למד את נושא הקיבלה בתוך האסלאם, יודע שכיוון התפילה הראשון של המוסלמים היה לכיוון ירושלים. וההחלטה של מוחמד להיפרד מן היהדות הייתה כאשר הוא החליט שמפסיקים להתפלל לכיוון ירושלים, ומכאן ואילך כיוון התפילה של כל מוסלמי יהיה אל מכה. לכן ירושלים נקראת הקיבלה הראשונה, כיוון התפילה הראשון, הקדום, הטיוטה אפשר לומר, למסקנה המוסלמית שהיא הקיבלה האחרונה, דהיינו לכיוון מכה. כך שאם ירושלים מוזכרת במסורת המוסלמית באיזושהי צורה, זה בתור המקום שאותו עזבו, לא המקום שאליו שואפים. רק מסיבות פוליטיות של סכסוכים בין שושלות בתוך האסלאם מאוחר יותר, אלה ששלטו בירושלים רצו להדגיש נגד אלה ששלטו במכה, כמו שלכם יש סלע, גם לנו יש סלע בהר הבית וכדומה. גם אני רוצה להזכיר שמסגד אל-אקצא הוא מסגד שפונה אל מכה ואחוריו לסלע של אבן השתייה. בימינו יש שקר נפוץ, והוא אצל המוסלמים, כשמדברים על אל-אקצא, הם מתכוונים לכל הר הבית כולו. הם הפכו את כל הר הבית מבחינתם למסגד, דבר שהוא שקר היסטורי. כדי לבנות מערכת יחסים אמיתית עם העולם המוסלמי, נצטרך לשים את הנקודה במקום, לדייק בדברים. רק אחרי שאנחנו מדייקים בדברים, יש מקום לשיח. אולי גם נתייחס בהמשך לשאלה, לנקודה שהועלתה על ידי ספי, שאנחנו מאמינים באמונת הייחוד כמו שהם מאמינים באמונת הייחוד, על זה יש על מה לדבר אולי בהמשך. אבל מה שאני רוצה, שאולי שנתחיל להבין קודם כל, מהו המעמד של ישמעאל מבחינתה של המסורת התורנית, מניטו דיבר על זה הרבה, וגם הייתי רוצה להתחיל קודם כל מאימו של ישמעאל, הגר. הגר היא, שם בסיפור המקראי, סובלת ממעמד לא מבורר. לא ברור מהי. היא מתחילה את דרכה בתור שפחת שרי. אבל כאשר שרה לא יולדת, היא מוסרת את שפחתה לאברהם. וכאן לא ברור האם המעמד שלה כשפחה משתנה או לא. כי הרי כתוב ששרי נותנת את הגר שפחתה לאברהם, אישה לא לאישה. זאת אומרת ששרי מבינה שהיא מוסרת את שפחתה, והיא נשארת בתור שכזו, ואברהם חושב שהיא הפכה להיות אישה. ומפני אי הנעימות, בעצם לא נקבע מעולם מהו מעמדה האמיתי. ואז, ותרא כי הרעתה. היא קיבלה מעמד מיוחד. היא קיבלה איזה מין עצמאות בתוך הבית של אברהם. יש לה מקום של כבוד, היא נושאת בקרבה את היורש של אברהם. ותקל גבירתה בעיניה. כלומר, מאותה שעה היא כבר שוכחת את מעמדה כשפחה. שרי אומרת לאברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. ותראה כי הרעת והיקל בעיניה, ישפוט השם בני ובניך. כלומר, ברגע שאתה גרמת להגר לשכוח את מעמדה, דיינו את המחויבות שלה כלפי שרה. הרי מי נתן אותה בחיקו של אברהם? שרה היא זו שעשתה את החסד הגדול הזה, להפוך אותה לאימא של יורשו של אברהם. והיא שוכחת את זה. יש פה כפיות טובה. ישפוט השם. מה עונה אברהם? הנה שפחתך בידך, עשילה כתוב בעינייך. כלומר, מה בעצם אומר אברהם? ברגע שמדובר על משפט ולא על חסד, אני לא מבין בזה כלום. אני צדיק של מידת החסד. ברגע שאת דורשת משפט, זה התחום שלך. ותענה שרי, ותברח מפניה. אומר הרמב"ן שזה היה חטא. העינוי הזה היה חטא. אבל מאיפה נובע הצורך הזה של העינוי? מחוסר הבהירות. כלומר, ברגע שעם המשפחה של ישמעאל, אנחנו לא שמים את הנקודה במקום, לא מדגישים את האמת, אנחנו נכנסים למערכת יחסים בלתי אפשרית. וזה טוב, אני מציע שכל השאלות של הצ'אט אני לא אתייחס כעת, כי לא נוכל להתקדם כך. ותענה שרי ותברח מפניה וימצאה מלאך השם על בדרך על עין המים במדבר שור. ויאמר, הגר, שפחת שרי. אגב, למה הגיע המלאך? הגיע המלאך כי שרי הזמינה אותו. אמרה, ישפוט השם בני ובניך. אז במקום שהגר תישאר בבית של אברהם, והמשפט עם הקדוש ברוך הוא יעשה בבית אברהם, הוא נעשה במדבר. ויאמר, הגר, שפחת שרי, מאין תבואי וענה תלכי. זאת אומרת, אם אתה לא יודע מאיכן אתה בא, אתה לא יודע לאן אתה הולך. ותאמר, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. זה התחלה של התשובה שלה. היא מתחילה להכיר ששרי היא הגברת. עכשיו, שימו לב לביטוי פני. ותברח מפניה, מפני שרי גבירתי. כלומר, החשש של הגר זה להיפגש עם הפנים של שרי. להיפגש עם העינוי של שרה עוד איכשהו אפשר, אבל להיפגש עם הפנים, כלומר לדעת את האמת לגבי מעמדה, מזה היא מפחד. עונה המלאך, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, ארבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. במילים אחרות, אם את רוצה להצליח, את צריכה קודם כל להכיר באמת. מה האמת? שאת שפחת שרי. מה הדבר הזה אומר מבחינה תיאולוגית? מבחינה תיאולוגית הוא אומר, וזאת הנקודה, הייתי אומר, אולי המרכזית ביותר, שאנחנו צריכים לתבוע מהאסלאם. תכירו באמת, לא באתם להחליף את היהדות, אתם דת בת של היהדות. זה הדבר הקשה. זה הדבר שידרוש מהפכות מסוימות בתוך התיאולוגיה המוסלמית פנימה. ובסופו של דבר, זה מה שיביא את ההצלחה של ישמעאל. ואני אסביר אולי את הנקודה הזאת. יש במסורת המוסלמית, אני מדבר פה על דברים שהמוסלמים בעצמם מספרים, שכאשר הגיע מוחמד אל מדינה, והוא פגש את היהודים ששלטו אז במדינה. צריך לדעת שמדינה הייתה עיר עם מלך יהודי. ואז בא מוחמד בבקשה למכור את שיטתו, את האסלאם ליהודים. והוא מדבר בפניהם. והם אומרים לו, אבל מה שאתה אומר סותר את מה שכתוב בתנ"ך. אני רק רוצה להגיד לכם כמה ציטוטים מהקוראן. הקוראן אומר שמרים, אחותו של משה רבנו, היא בעצמה מריה אמו של ישו. כן, אל תצחקו, זה מאוד מעליב את המוסלמים. גם נאמר שם שאברהם עקד את בנו ישמעאל במכה. אל תצחקו, זה מעליב את המוסלמים. וגם אמר, נאמר שם בקוראן, שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שמגיע עד השמיים. עכשיו אתם יכולים להבין שכשהיהודים במדינה שמעו את ישמעאל אומר דברים, את מוחמד אומר דברים כאלה, אמרו לו, אבל אתה סותר את התנ״ך, צחקו. הוא נפגע דמקי נשמתו, והפך להיות אנטישמי. איך הוא תירץ את זה שהדברים שלו סותרים את מה שנאמר בתנ״ך? הוא אמר ליהודים, אתם זייפתם את התנ״ך. אתם וגם הנוצרים זייפתם את התנ״ך. כי אני, מוחמד, הוזכרתי במפורש בתוך התורה ובתוך הברית החדשה, ואתם מחקתם את שמי משם. אז זאת אומרת שאין שיח אמיתי. הטענה היא שהיהודים משקרים. כל זמן שהשקר הזה קיים, יש כאן איזשהו חיץ, אפשר לומר תיאולוגי, בלתי ניתן לפריצה. זה מסביר מדוע אחר כך הבן של הגר, ישמעאל, כשהוא מתייחס ליצחק, אינו מדבר עם יצחק. אנחנו מוצאים בתוך התורה שיחות בין אברהם לבין לוט, בין יעקב לבין עשיו, בין יצחק לבין ישמעאל אין שיח. במדרשים כן, אבל בתורה שבכתב, התורה שבכתב לא סיפרה לנו על שום שיחה בין יצחק לבין ישמעאל. וההסבר הוא פשוט מאוד. אם ישמעאל ידבר עם יצחק, ברגע שהוא הכיר בזה שלגבירה יש בן, אוטומטית הוא חוזר להיות בן השפחה. ולכן היחס האפשרי היחיד שלו כלפי יצחק הוא לצחוק עליו. אומר המדרש, הוא היה זורק חיצים לכיוונו של יצחק, ואומר, או, לא שמתי לב שיש מישהו. כלומר, הקיום של יצחק מאיים על מעמדו של ישמעאל. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר משהו שאמר אחמד בן בלה. אחמד בן בלה, מי שזוכר, היה הנשיא הראשון של אלג'יריה אחרי שהצרפתים עזבו את אלג'יריה. ותוך זמן קצר הייתה הפיכה, הוא הוכנס לכלא, ומישהו אחר שלט במקומו. אחרי 20 שנה בכלא הוא שוחרר. ואז הוא התראיין עם עיתונאי אמריקאי, והוא שאל אותו כל מיני שאלות, בין היתר גם על מדינת ישראל, ואחמד בן בלה אמר, אם לערבים תהיה פצצת אטום, אני אעודד אותם להשתמש בה כדי להשמיד את מדינת ישראל. אמר לו אותו כתב האמריקאי, אמר לו, אבל אתה יודע שעל ידי כך אתה תגרום למלחמת עולם. אתה מוכן לזה? אמר לו, כן. וזאת משום שאין לנו ברירה, כי עבורנו הערבים, אני בהתחלה לא האמנתי כשקראתי את זה, אבל הוא אמר את זה, עבורנו הערבים, שלילת הזהות של האחר היא התנאי לזהותנו. כלומר, אם השני קיים, אני לא קיים. ואני אפשר לומר שאם ישמעאל צריך לעשות תשובה, זה בתחום המדויק הזה. לפי זה גם אפשר להבין מה שקרה לפני מספר שנים, כאשר חבר כנסת בשם עזמי בשארה, שם רשעים ירכב, שאחר כך צריך לברוח מן הארץ בגלל שהוא אשם בריגול לטובת אויבי ישראל, אותו עזמי בשארה, כאשר נהיה חבר כנסת, רועיין על ידי עיתונאי ישראלי. ואז עזמי בשארה תוך כדי השיחה מסביר לו שאין דבר כזה העם היהודי, זאת ההמצאה של הציונים, יש בעצם רק דת יהודית, העם היהודי זה באמת דבר שלא קיים. אז העיתונאי קצת מופתע, הוא אומר, אבל יש דבר כזה העם היהודי, לא, מה פתאום, זה צחוק, זה באמת לא קיים, זה הצחוק של ישמעאל. וכאן צריך להבין את הנקודה הזאת. הרב אשכנזי היה מתמקד מסביב לאגדה שמובאת גם בתוספתא וגם בגמרא וגם במדרש, אבל בעיקר המקור המרכזי זה בתוספתא, על זה שיש מחלוקת בין התנאים, מה היה הצחוק של ישמעאל שגרם לשרה את התגובה החריפה, גרש את העמה הזאת ואת בנה. אז יש לנו שלוש דעות ודעה רביעית. שלוש דעות של רבותיו של רבי שמעון בר יוחאי, גדולי התנאים, אחד אומר, צחוק, זה מצחק, זה עבודה זרה. השני אומר, מצחק, זה גילוי עריות. השלישי אומר, מצחק זה שפיכות דמים. כן, מי שיודע, יש צחוק מיוחד לעובדי אלילים, איזה מין צחוק מקודש שהוא חלק מן הפולחן. יש צחוק של רוצחים, של שופכי דמים, ויש צחוק של מגלי עריות. ושרה אימנו, לפי שלושת השיטות האלה, זיהתה בצחוק של אותו נער ישמעאל בביתו של אברהם, את ההתחלה של החטאים האלה. דבר חמור מאוד. אבל אז יש פה שאלה חינוכית על הכישלון החינוכי של אברהם אבינו, איך גדל בתוך הבית שלו, הוא שנלחם נגד עבודה זרה, נגד גילוי עריות, נגד שפיכות דמים, איך בתוך ביתו פנימה גדל נער כזה? טוב, אפשר להגיד תמיד שבחינוך לא תמיד מצליחים. אבל בכל זאת הדבר הזה מעורר שאלה, וזאת הסיבה שרבי שמעון בר יוחאי חולק על הדעות של שלושת רבותיו, ואומר זה לא נכון, כשישמעאל היה בביתו של אברהם, הוא לא התנהג ככה. אז מה זה מצחק? אומר רבי שמעון בר יוחאי, היה צוחק על יצחק, ואומר אני בכור ונוטל פי שניים. פירוש הדבר, וזה באמת בהמשך רואים, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני יצחק, כמו שעל זה היה ויכוח. במילים אחרות, אפשר להבחין, כך יוצא בדברי חז"ל, בין שני סוגי זהות של ישמעאל. ישמעאל בביתו של אברהם, ישמעאל מחוץ לביתו של אברהם. ואנחנו רואים במהלך ההיסטוריה, שפחות או יותר ההיסטוריה של בני ישמעאל מתחלקת לשניים. המחצית הראשונה, מה שבערבית מכונים אל-ג'היליה, תקופת הבערות, הייתה תקופה שבה בני ישמעאל באמת עבדו עבודה זרה, והיו מגלי עריות ושופכי דמים. זאת במשך למעלה מאלף שנה. אבל באיזשהו שלב הגיע מוחמד וגרם לחזרה בתשובה של בני ישמעאל. ואז הם קיבלו על עצמם לא לעבוד עבודה זרה, לא לגלות עריות ולא לשפוך דמים. זה לא תמיד קל, אבל באופן עקרוני הם קיבלו את זה. אפשר לומר שמאותה שעה שנוסד האסלאם, ישמעאל חזר בתשובה אל ביתו של אברהם. הוא חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. אבל לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק. עדיין איננו מכיר בזכות של יצחק בתור היורש הלגיטימי של אברהם, בתור הזכות של יצחק על ארץ ישראל. וזאת המלאכה המיוחדת, של, אפשר לומר, ההתמודדות המיוחדת של ישמעאל עם יצחק בימינו. הרב אשכנזי תמיד היה מדגיש את זה, שמאז מלחמת ששת הימים, לראשונה בהיסטוריה של בני ישמעאל, בני ישמעאל חווים את חוויית הגלות, ודווקא אצל בני יצחק. ולכן ייתכן מאוד, כך אמר הרב אשכנזי, שדרך החוויה הזאת, שבה בני ישמעאל עוברים משהו מבני ישראל, הם יוכלו להתקרב בחזרה אל אלוהי יצחק. אבל הדבר הזה לוקח זמן. והנה אנחנו רואים באופן מפתיע, שזה מגיע ממקום אחר. ממקום אחר מהאמירויות של המפרץ הפרסי. כי באמירויות של המפרץ הפרסי אין סכסוך, אפשר לומר, טריטוריאלי. בעצם, אפשר לומר, בני ישמעאל יודעים את הנאמר בקוראן, והוא שארץ ישראל היא של העם העברי, במספר סורות, במספר פרקים של הקוראן, במיוחד הסורה החמישית, הדבר הזה נאמר במפורש, באמור משה אל עמו, קומו ובואו אל הארץ המקודשת, אשר כתב האלוה לכם. ושם מדובר מפורש על חלקי מזרח ומערב, דיינו שני עברי הירדן, ולמה תתאחרו? אז זה כתוב מפורש. לא רק זה, אלא אם תאמרו, בסדר, הקוראן מדבר על משהו שהיה בעבר הרחוק, אבל בחדיס, החדיס, כלומר, התורה שבעל פה, המוסמכת מבחינת האסלאם, נאמר במפורש, שעתידים בני ישראל לחזור לארץ הזאת, ולהקים בה ממלכה חזקה. ואז יבוא הבירור בעצם מי הוא הצודק. אבל זה ברור, שבעיני המסורת המוסלמית הפנימית, אין שום ספק שהשיח האמיתי בין ישראל לבין ישמעאל צריך להתבסס על חזרתה של האומה אל הארץ. ובעולם המוסלמי מתחילים להכיר בדבר הזה. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר המובן מאליו, אבל התחלה של חזרה בתשובה של ישמעאל יש. הדבר הזה יצריך שיח אמיתי. עכשיו, יש אצל בני ישמעאל, יש תכונות שההשגחה העליונה העניקה להם. זה אני רוצה להתייחס לשני ביטויים שנמצאים בתוך התורה. האחד הוא, והוא יהיה פרא אדם. מה פירוש הביטוי פרא? כן, בעברית מודרנית שאומרים על מישהו פרא אדם, זה ביטוי של גנאי. זה ביטוי, זה מדבר על ברבר, על אדם חסר מוסריות. זה קצת קשה לומר שהקדוש ברוך הוא מברך את אחד מבני אברהם בביטוי חריף כזה. אלא מה? בתורה המילה פרא לא מציינת ברבר ולא מדברת על משהו פראי. הפרא הוא סוג של חמור בר. יש, אפשר לראות גם בערבה, יש פראים, ישברו פראים צמאם. הפרא הוא חמור בר. מה ההבדל בין חמור הבר לבין החמור המבוית? בדיוק זה, שהחמור הבר, הפרא, איננו ניתן לביות. במילים אחרות, כשהתורה אומרת על ישמעאל שהוא פרא, הכוונה שהאידיאל שלו זה אידיאל החירות. הוא רוצה שיתנו לו להתהלך חופשי. ולכן אפשר לומר, הנוף האידיאלי בעיני הזהות המוסלמית זה הנוף המדברי. הנוף שבו אין שורשים, אין בו מחויבות כלפי שום ערך חיצוני. שום, אפילו לא כלכלי. כלומר, הוא יהיה פרא. צריך להכיר בהערכה העצומה שיש לאסלאם כלפי החירות. וזה אופייני, אפשר לומר, לתסביך, של בן השפחה. יש, ואתה אומר שכל זמן שלא מכירים בנקודה הזאת, לא מכירים את העולם המוסלמי, אז אין שום סיכוי לישראלי מצוי שדבריו יתקבלו על ידי הישמעאלים. הייתי אומר שהתכונה החשובה ביותר בעיני העולם המוסלמי, בעולם המידות, זה הכבוד. אם אתה פוגע בכבוד, אין על מה לדבר. צריך לתת כבוד. מצד שני, לא בגלל הכבוד אנחנו נוותר על האמת. למשל, יש טענה מפורסמת, שמעולם לא היה מקדש ליהודים בירושלים. איך אנחנו יודעים את זה? לא היה מקדש, כי הרי במקום שבו היהודים טוענים שיש מקדש, יש שם מסגד, מסגד אל-אקצה. ומכיוון שמסגד אל-אקצה היה כבר בנוי 7,000 שנה לפני בריאת העולם, אז אין מקום למקדש. אתם מבינים ששטויות כאלה, כל זמן שמתהלכות בתוך השיח, אי אפשר לקיים דיון רציני. יש בספר עניה של הרב קוק דיון מעניין לגבי התחש שהיה בימי משה. תגידו לי מה זה קשור לעניין, אתם תראו שזה מאוד קשור. בתוך המשכן, המקום שבו שורה שכינה, יש גם מרכיב שנקרא אור תחש. הרב קוק מסביר שאור התחש מכוון כנגד האמונות החיצוניות שיצאו מן היהדות, כי הרי התחש הוא מסביב למשכן. ויש דיון בתלמוד שאני לא אכנס אליו עכשיו, האם התחש הוא מין חיה או מין בהמה? כי התחש הייתה לו קרן אחת במצחו. אומר התלמוד, אז זה ברור שזה היה מין בהמה, כי הרי השור שהקריב אדם הראשון, גם הוא היה לו קרן אחת במצחו, אז מה שיש לו קרן אחת במצחו זה מין בהמה כמו השור. אומר התלמוד, לא, כי יש גם חיה שקוראים לה קרש, שלה יש גם כן קרן במצחה, ולכן אי אפשר להכריע האם התחש הוא מין חיה או מין בהמה. מסביר הרב קוק מה זה קרש. קרש אותיות שקר, שבתוך האמונות שיצאו מן היהדות, יש תערובת של אמת ושל שקר. ואנחנו מוכנים שקצת שקרים יתהלכו בעולם, ולו רק שהעולם יתקדם. או כמו שהרמב״ם אומר, שעל ידי הנצרות והאסלאם, בסופו של דבר העולם מתקדם מבחינת האמונה ומבחינת המוסר, אז אנחנו די מרוצים מהדבר הזה בסופו של דבר. אבל אנחנו לא יכולים לא להגיד את האמת. המקדש הוא המקדש. מעניין, יש סופר סעודי שלאחרונה דיבר נגד הציבור הפלסטיני. אמר דברים קשים מאוד, הוא אומר, אתם גרמתם לכל הבעיות, ולא עוד, אלא הוא אומר, אתם אפילו לא ערבים. אתם בעצם אוסף בליל של כל מיני עמים שהתאספו באזור, אתם לא ערבים באמת, אז אל תבלבלו את המוח בשם הערביות, ואותו סופר סעודי מקלל אותם, ובתוך חד המחתה הוא גם מקלל את נתניהו שלא גירש אותם. למה נתניהו השאיר אותם? הוא לא בסדר. אז זאת אומרת ש... עכשיו, אותו סופר סעודי, למה הבאתי אותו? בגלל שהוא אומר עוד משהו מעניין. הוא אומר, כל הסיפור הזה שירושלים היא מקום קדוש לאסלאם, זאת המצאה. כי מה שכתוב מסגד על אקסה בספר הקוראן, אין הכוונה לירושלים, כי ירושלים בזמן מוחמד הייתה תחת שלטון ביזנטי, ובוודאי שהוא לא יכול היה להגיע לשם, אלא מדובר על איזה מסגד שנמצא מצפון למכה, בערב הסעודית של היום. טוב, אז נשאיר את הוויכוחים הפנימיים בתוכם, שהם יתחילו לריב על זה. יש נקודה שאני חושב שהיא חשובה מאוד. הטענה הבסיסית של האסלאם היא שהנבואה נפסקה. מוחמד הוא אחרון הנביאים, חותם הנביאים. חותם הנביאים, ולכן מכאן ואילך, הכישרון של הנבואה בין בני האדם נעלם. כן? אפשר לומר שזה מחנק הנבואה, משתמש בביטויו של אברהם לבני, זכרונו לברכה. ולא רק שהוא חותם הנביאים, הוא הנביא האחרון, ולא יקום נביא אחריו לעולם, אלא גם הוא מבטל את דברי כל הנביאים שקדמו לו. קומנטים מרכזיות עצומה למוחמד. נשאלת השאלה, האם יכולה להיות נקודת מפגש בין היהדות לבין האסלאם בנקודה הספציפית הזאת? הרמב״ם, כמפורסם, אמר שההוכחה שמוחמד לא היה נביא, זה שהוא בא לבטל תורת משה. לא שהוא לא... יהודי, אומר הרמב״ם, לא מפני שאינו יהודי כמו שחושבים הטיפשים, ביטוי קשה של הרמב״ם, אלא בגלל שבא לבטל תורת משה. בואו ננתח את דברי הרמב״ם. לו יצויר שנוכיח שמוחמד מעולם לא התכוון לבטל את תורת משה, האם נוכל לקבל את הטענה של המוסלמים שהוא היה נביא, או על כל פנים, האם יהיה מותר להם על פי היהדות לקבל את מוחמד כנביא? התשובה היא, כן. את זה כתב לא פחות מאשר רבי נתנאל, לא סליחה, רבי יעקב, ברב פיומי. מי הוא רבי יעקב ברב פיומי? רבי יעקב ברב פיומי הוא אביו של רבי נתנאל ברבי יעקב ברב פיומי. תגידו לי, ומה אכפת לי שלרבי יעקב ברב יש בן בשם רבי נתנאל? התשובה היא שאותו רבי נתנאל עמד בקשר עם הרמב״ם. בשבילו כתב הרמב״ם את איגרת תימן. עכשיו, בתוך האיגרת הזאת, הרמב״ם כשהוא כותב אל רבי נתנאל, מזכיר בשבח בלתי רגיל את אביו רבי יעקב. אותו רבי יעקב ברב פיומי, אביו של רבי נתנאל, אם כן, כתב ספר בשם בוסטן אל-עקרוויל, או בעברית, גן השחלים. זה ספר בערבית, שבו רבי יעקב ברב פיומי, טוען שמעולם, וזה על בסיס ניתוח פסוקי הקוראן עצמו, שמעולם לא התכוון מוחמד לבטל את היהדות, אלא שהוא ראה את עצמו בתור שליח של הקדוש ברוך הוא אל הערבים לתת להם דת. זה אומנם נוגד את האורתודוקסיה המוסלמית, מה שאני אומר, כלומר, מוסלמי שיאמר את זה יחשב ככופר בימינו, אבל זה בהחלט יכול להסתדר עם פסוקי הקוראן. אז מה שאנחנו יכולים לבקש מאחינו בני ישמעאל, אולי תאמצו את שיטתו של רבי נתנאל של רבי יעקב ברפיומי, בבוסטן אל-עקאוויל. ואז האסלאם לא רק שיהפוך להיות דת לגיטימית מבחינתה של היהדות, אתם תוכלו לבוא לקבל שיעורים בישיבה אצלנו, ואנחנו ניתן לכם עצות כיצד לקדם את האסלאם, כיצד לשפר אותו, כיצד להפוך אותו לתואם את המוסר של היהדות. כי אפשר לומר שהאסלאם לא זז מבחינת עולמו הפנימי מאז היווסדו ועד עצם היום הזה, משום שחסר בתוך האסלאם אותו רעיון נפלא שהזכרה אצלנו, ההתפתחות של תורה שבעל פה. אצלנו יש צוקים מפורשים על בן צורר ומורה, שאביו ואימו מביאים אותו לבדין וסוקלים אותו. והתורה שבעל פה אצלנו מסוגלת לומר, בן צורר ומורה לא היה ולא נברא. אני לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה, אבל עובדה, התורה שבעל פה מסוגלת לדעת כיצד להשתמש מה שנקרא התבונה המעשית המתחשבת בצורכי החיים כביטוי של הרב קוק, כדי להתאים פסוקים שאינם יותר רלוונטיים מבחינת פשוטם למציאות של העולם החדש, ולהמשיך את התורה לאורך הדורות. אנחנו יכולים אולי לתת כמה שיעורים לאחינו בני ישמעאל, ואז הם יוכלו בעצם לקבל מאיתנו ברכה, ואז האסלאם יהפוך להיות משהו באמת. הוא יהפוך להיות דת בת של היהדות. רק שיפסיקו לשקר לומר שאנחנו זייפנו את התנ"ך, שהם יודו בכך שהיה זיוף. אגב, יש לציין שפרקי הקוראן מחולקים לשני סוגים. יש פסוקים, יש פרקים של תקופת מכה, התקופה הראשונה של חייו של מוחמד, והתקופה השנייה, תקופת מדינה. אם לוקחים רק את הפרקים שנכתבו במכה, אין שום דבר שסותר את היהדות, אלא אדרבה, רואים את מוחמד בתור מי שבא ללמד שבע מצוות בני נוח לאומות העולם. רק אחרי הפרשה של מדינה והקשיים שלו להתקבל אצל היהודים, הוא הפך להיות אנטישמי. וייתכן גם שמרכיבים אנטישמיים הוכנסו לתוך הפסוקים האלה על ידי נוצרים שהיו שותפים לעריכת ספר הקוראן בימי עומר, אבל זה לא ניכנס כעת לכל השאלה של כיצד נתחבר הקוראן. אבל ייתכן מאוד, אני פעם אמרתי לאיזה שייח מוסלמי, אם אתה רוצה לקיים איתנו דיאלוג, תשים לב להבדל בין מכה לבין מדינה. אותו מוסלמי נשק אותי וברך אותי כשהוא שמע את זה. זה דברים שאי אפשר היום לומר אותם בציבור אצלם, כי זה מסכן מבחינת דיני נפשות ממש אותם. אבל ייתכן מאוד שאם אנחנו נהיה מודעים לדברים האלה, ואנחנו נלמד את האסלאם כמו שצריך, דברים כאלה יוכלו לחלחל. אני רק רוצה להתייחס כאן לנקודה שהוזכרה על ידי ספי גלסלר לפני כן, בנושא של אמונת הייחוד. האם אנחנו מאמינים באמונת הייחוד של המוסלמים? התשובה היא שלא. אמנם הרמב״ם פסק, וככה האמת, שאין באסלאם עבודה זרה. זה לא עבודה זרה. הם אינם מגשימים, הם מכירים שהייחוד של הבורא הוא הייחוד, אלא שהייחוד אצלם הוא לאללה אילאללה. כלומר, אין אל אלא האלוה. במילים אחרות, היחיד שהוא אלוה, יש רק אחד כזה. כלומר, זה בא לשלול את מי שלא אלוה. לכן אפשר לומר, היחס האפשרי כלפי האלוהות הוא יחס של כניעה. האלוהים הוא היחיד שהוא אלוה, וכל שלטון מתבטל לפניו. זה בעצם קצת אגרסיבי, זה אלים. אצלנו, אמונת הייחוד, השם אלוהינו השם אחד, זה בבחינת ואתה מחיה את כולם, אין לך דבר שאין לו מקום. גם כשהיהדות היא, אפשר לומר, לא כל כך טולרנטית, היא לא סובלנית. אומר הרב קוק, הגרעין הפנימי של הסובלנות מצוי בקרבה, כי אנחנו רוצים לתת מקום לכל דבר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. גם זה דבר שבני ישמעאל אולי כדאי שיבואו ללמוד אצלנו. וברגע שישמעאל יתחיל להכיר בזה שמהקשר בין עם ישראל לבינו, הוא יכול רק להרוויח, קודם כל ירוויח את האמת, אבל ירוויח את זקיפת קומתו, אז אולי הוא יצטרף לסעודה של אברהם עם המלאכים. הרי כתוב, אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. חזן, מי זה הנער? זה ישמעאל. ישמעאל דווקא היה תקוע שם. ביום שבו אברהם עושה ברית מילה, והוא מקבל גילוי שכינה, אז שם ישמעאל נמצא, ודווקא באותו יום שבו באים לבשר על הולדת יצחק, ישמעאל נמצא, הוא מוכן לעזור, הוא מוכן להיות מאלה שמכוחם תשרה שכינה בעולם. אז יש פה תפקיד. יש פה כמה שאלות בצ'אט שממתינות בחוסר סבלנות, בלתי רגיל, אני פותח אותן, רק רגע. יש פה הרבה שאלות. לאט לאט. מצוות, רגע. האם הרב צבי יהודה סבר שבשביל שהרבי יישאר בארץ צריך להיות גר תושב? טוב, זה סוגיה בפני עצמה, זה שאלתם את הרב חגי. זה נכון, הרב צבי יהודה סבר שמספיק שהוא לא יעבוד עבודה זרה. שמעתי פעם שהרציה אמר שאין זכויות לערבים, רגע, שאין זכויות לערבים. טוב, זה כל זה קשור, איך אפשר לאהוב עמים שהתעללו בעם היהודי במשך כל ההיסטוריה? הדוגמה הכי בולטת היא גרמניה, טוב, זה גם לא דברים שנשאלתי אני. על פי דברי הרב, איך ניתן לייצר שיח אמיתי אם אנחנו מצפים מהם לוותר על אמונתם בקוראן שסותר את התנ"ך ולהיות עם של עבדים לזרע יצחק? לא, בן השפחה זה לא עם של עבדים. בן השפחה זה מעמד של מי שאיננו היורש של המרכזיות. אדרבה, הקדוש ברוך הוא נתן לישמעאל ברכה עצומה. והפריעו והרביעו במאוד מאוד, 12 נשיאים יוליד ושמתים לגוי גדול. התפקיד שלו זה להפיץ את אמונת אברהם בעולם, בעוד שהתפקיד של יצחק הוא לבנות מדינה קדושה בעולם. זה שני תפקידים שונים לגמרי, וכל זמן שאנחנו מתבלבלים בין התפקידים, אז יש פה בעיה. עכשיו, אני לא מבקש מהם לוותר על האמונה בקוראן, אני רק רוצה שהם, לא, שהם יוותרו על החשיבה שהתנ"ך הוא לא נכון. בגלל שהם לא מכירים ביצחק, אז מנסים להידמות לו, זה קופץ פה יותר מדי. מהו היצר הרע? טוב, מהי תכליתו של יצר הרע? זה כל זה דברים טובים, אבל זה לא נוגע לנושא שלנו. טוב, אני חושב שפחות או יותר עברנו על הסוגיה. אני רק רוצה להזכיר את הנקודה האחרונה, שהזכרנו אותה בהתחלה. השיח עם בני ישמעאל יכריח אותנו, היהודים, להיות בני ישראל. להיות מודעים לעולם הערכים שעל פיו מתנהלת ההיסטוריה, שהוא לא תמיד זהה עם מה שהקהילה הבינלאומית רוצה למכור לנו. האם אני מזהה הבדל ביחסי השיעים והסונים כלפי היהודים? לא, זה כל המריבה בין השיעים לסונים היא מריבה בין ליטאים לבין חסידים. אם נלמד את זה פעם, אבל לא נראה לי שזה רלוונטי לנושא שלנו. כן, לפי דבריי זה נכון, העיקר זה עבודה על מידת האמת. האם אפשר לקיים שיח בימינו עם האסלאם? אני משוכנע שכן, אני עוד לא יודע איך. טוב, אני חושב שהשאלות פחות או יותר ברורות. תודה רבה, ושתהיה לנו חתימה טובה. באמת.